ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף ק"ע. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מארבע שורות מסוף דף קס"ט עמוד ב'. אני חוזר, דף קס"ט עמוד ב', ארבע שורות מהסוף, ובכך אנחנו מתחילים את השיעור שלנו על דף ק"ע. לפני שניכנס לתוך הגמרא, אנחנו נשים לב שיש ברייתא, ואם תשימו לב יש סימון שקוראים לזה קופסת אש סביב תנור רבנן. הסיבה לכך שזה ברייתא פה שיעסיק אותנו עד דף ק"ע, אפילו אפשר להגיד ק"ע עמוד ב'. אז מאחר שכן, אנחנו רצינו להבליט ולהדגיש שהברייתא הזה היא קטע מפתח, נקרא לזה. תנו רבנן, הבא לידון בשטר ובחזקה. אדם שמחזיק בקרקע והוא טוען נגד מערער שמנסה לערער על בעלותו של הזה שכעת מחזיק בקרקע, והוא טוען נגד המערער בשטר ובחזקה. רק נציין את המילים. הוא אומר, יש לי שטר ויש לי עידי חזקה. מה פירוש המילה חזקה? נשאיר את זה להמשך הגמרא. נידון בשטר, דברי רבי. המחזיק יציג בפנינו את השטר. רבי שמעון גמליאל אומר בחזקה. שוב פעם, הבירור, ההסבר של הברייתא הנוכחי, הוא יהיה, מה אפשר להגיד, בשלבים רבים, או כל ק"ע עמוד א'. אנחנו כבר אפשר להתייחס לסימון הבא, הצועת בית, יש בשוליים מבנה הסברים למחלוקת רבי ורב שמעון גמליאל, ואנחנו מספרנו עד מספר 5. אז לכן קשה מאוד לתת שום הסבר בשלב מוקדם הזה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא בהמשך, אנחנו נשים לב לכוכבית בשוליים. יש הערה, וכתבנו כך: נראה לפי ונתייתי, לאורך הסוגיה שממשיך על כל עמוד הבא, יש צורך להבהיר אם מדובר על חזקה במובן חזקת 3 שנים, שהיא הוכחה על בעלות מכוח קניין שהיה לפני 3 שנים. רק נגיד שזה היה נושא של פרק שלישי של מסכת שלנו, שלמדנו עליו באריכות. או חזקה במובן קניין חזקה, שהמוכר אמר לקונה, לך חזק וקני. הרשב"ם פה בדיבור המתחילתנו רבנן כותב, ואני רק מביא ציטוט קצר מהרשב"ם: לכמן מפרש לאבי עזיל, ועל מקומה פרשנו לפי פי המוראים. אז כפי שאמרנו מקודם, שאין לצפות כעת להסבר ברור, מאחר שהרשב"ם עצמו אומר שהוא יסביר את הדברים האלו בכל שלב ושלב. אבל חשוב היה לנו רק לציין שהמילה חזקה היא רב משמעות. הזכרנו חזקת 3 שנים, שזה הוכחה שפעם היה לאדם שטר קניין, ולא מצפים לאדם, כפי שלמדנו במוקדם הרבה יותר במסכת, שלא מצפים מאדם לשמור על שטרו מעבר ל3 שנים, אבל יש לו עדות שהוא היה בנכס הזה יום ולילה במשך 3 שנים. אז זה נקרא קניין, זה נקרא חזקת שלוש שנים. ולחלופין יש קניין חזקה, כמו שאמרנו, שאדם עושה פעולה, אם זה בקרקע, אז הוא אולי חופר קצת, הוא מתקן גדר או פורץ פריצה ליצירת דלת, כניסה לנכס. אלו הן פעולות שאפשר להגדיר אותן כקניין חזקה. אז ראינו פה מחלוקת במילים, לפחות רבי אומר נידון בשטר, רבי שמעון אומר בחזקה. שואל את הגמרא במאי כמפליגי, והתשובה הראשונה הוא בא תודות לרב דימי, כי יתר רב דימי אמר באותיות נקנות במסירה כמפליגי. אותיות זה מילה נרדפת לשטר, והשאלה פה, נקודת המחלוקת, האם בהעברת שטר שמראה על בעלות קרקע, אם אני מעביר את זה לאדם שני, בזה הוא קנה את הקרקע. והתנאים חולקים, כך אנחנו נמשיך לדף קוף עין עמוד א', אבל שמעון בן גמליאל סבר, הוא אמר שנידון בחזקה, הוא לא התייחס לשטר. למה? הוא סובר אין אותיות לקנות במסירה, לכן הוא צריך להביא עדי חזקה. והרשב"ם אומר למעלה, רב שמעון סבר אין אותיות נקנות במסירה, הביאו כך, צריך עידי חזקה, דקייבן דיאמר לאידך, לך חזק וקני, מאחר שהמוכר אמר לזה שכעית נמצא, והוא יביא עדים לכך, לך לנכס, חזק, תעשה פעולת חזקה, ובזה תקנה, ויש לו עדים שיחזיק בה, קנה, דקרקע נקנית בכסף, או בשטר, מחירה, ומתנה, או בחזקה. ואחי כמו שאומרים בן גמליאל, נידון בחזקה ולא בשטר. אני, בוא נתקדם עוד שורה, ורבי סבר אותיות נקנות במסירה. ולכן הוא אמר דנידון בשטר. ברשב"ם, בדף קוף, בעמוד הקדם, כוונה קוף סמך תת עמוד ב', יש כמה נקודות שנרוויח ביחד אם נלמד את הרשב"ם בפנים. רבי סבר אותיות נקנות במסירה, אנחנו מסתכלים ביחד רשב"ם קוף סמך תת עמוד ב' בסוף העמוד. פשוט הדיבור המתחיל פה הוא שייך למה שהגמרא אמרה למעלה בקוף עין עמוד א', רבי סבר אותיות נקנות במסירה, כדקמר נמי רבי בהדיה בפרק המוכר את הספינה, שמוכר שטר חוב לחברו. זאת אומרת, פלוני הלווה כספים למישהו אחר, אז הוא המלווה, והוא במקום לגבות את החוב הוא בעצמו, הוא מוכר את היכולת לגבות את החוב לאיזו אדם שלישי, אז הוא נקרא מוכר שטר חוב לחברו. כיוון שמסר לו את השטר בידו, קנה החוב ונשטר בית לו לווה לזה הקונה, כמו שהיה משובד המלווה כל זמן שלא חזר ומחלו. זאת אומרת, כל זמן שהמלווה המקורי לא מחל על החוב, אז השעבודים קיימים, כדמר שמואל וכו'. ואחי כמה, וכאן הנקודה ששייכת אלינו, הבעל ידון בשטר ובחזקה. זאת אומרת, אדם שמוחזק בקרקע, והוא אומר שיש לי שטר, יש לי חזקה, וטוען ראובן הוא המחזיק פה בסיפור כנגד המערער, שדה זו שלי היא. אני מדלג עד חצי שורה, כי כפי שאתם רואים איך שסימנו את הרשב"ם עם סוגריים חצי שורה, מה הוא ממשיך לטעון? וקניתי השדה במסירת השטר, כאילו נכתב בשמי, וגם החזקתי בשדה שלוש שנים. נידון בשטר, דברי רבי, ועל ידי השטר שמסר לו הלוקח, קנוי לו השדה. דיותיות נקנות במסירה, אבל לא צריך אותו עידי חזקה. אנחנו נקרא את הקטע הזה ברשב"ם עוד פעם, כי כאן הוא מבהיר בדוגמה על מה מדובר שמדברים על השטר שהבן אדם הזה יביא לתודעתנו. הזה הרובן שהוא המחזיק טוען כנגד המערער, אני קורא שוב פעם שלוש שורות מהסוף ברשב"ם, שדה זו שלי היא, שהרי שמעון קנאו מלוי, אותו שמעון הוא קנה מבעלים ראשונים בשם לוי, אותו שמעון מסר לו שטר, מסר כבר לו זה לרובן, המחזיק הנוכחי, מסר לו שטר מחירה הכתוב בשמו, שהיה כתוב בשמו של שמעון. שמעון הוא קנה מלוי. עכשיו אותו שמעון העביר את בעלות השדה לרובן, המחזיק הנוכחי. וקניתי השדה במסירת השטר. זאת אומרת, רובן ממשיך לטעון, אני קניתי את השטר בזה ששמעון מסר לי את השמר, כאילו נכתב בשמי. תשימו לב, השטר לא נכתב בשמו של רובן, זה נכתב בשמו של שמעון. אבל בזה ששמעון העביר את השטר לרובן, זה לפי הגישה הזאת שאותיות נקנות במסירה, זה מעביר בעלות לרובן. וגם הוא מוסיף, וגם החזקתי בשדה שלוש שנים. נידון בשטר דברי רבי, ועל ידי השטר שמסר לו הלוקח קנוי לו השדה. מזה שהלוקח שמעון מסר לרובן זה השטר, תיאותיות נקנות במסירה ולא צריך תו עדי חזקה. יש ברבנו גרשום על הסוגיה שסיימנו אותו בשיעור הקודם, אבל זה אותו ביטוי, אותיות נקנות במסירה. נסתכל בזה ביחד, כי הרבנו גרשום כאן משתמש בביטוי שמופיע בגמרות אחרות. שתי שורות מהסוף ברבנו גרשום, רבי שמעון בן גמליאל סבר, אותיות נקנות במסירה. אגב, זה שאנחנו משייכים את הרעיון הזה לרבי שמעון בן גמליאל בסוגיה הקודם, זה יהווה בעיה שהגמרא אצלנו תטפל בו, כי כעת אנחנו מציגים את רבי שמעון בן גמליאל כאילו הוא סבר אין אותיות נקנות במסירה. אז זה נקודה חשובה שעוד מעט נתייחס אליו. אבל מה הכוונה אותיות נקנות במסירה? דקייבן, אני קורא ברבנו גרשום, דקייבן, שמסר והחזיר לו השטר, חזרה הקרקע לבעליו. בזה שאדם מעביר שטר מיד אחד ליד שני, הוא מעביר בעלות על הקרקע, דשטר אפסרה דיארה הוא. השטר הוא כמו על בהמה אפסר. בזה אתה מושך את הבהמה, אתה תופס באפסר ואתה בכך מושך את הבהמה. אז גם השטר, אתה תופס את השטר, בזה אתה מושך בעלות על הקרקע. לבינתיים הסברנו שיטת רבי בברייתא הנוכחי, למה הוא אומר נידון בשטר, כי אותיות נקנות במסירה, זה ההסבר של רב דימי בקשר לשיטת רבי התנא רבי, למה נידון בשטר. מאידך רב דימי מסביר, וקראנו את זה כבר, שלפי רב שמעון בן גמליאל אין אותיות נקנות במסירה, לכן הוא צריך עדי חזקה. עכשיו פה, בניגוד למה שהזכרנו לפני דקה ברשב"ם בהסבר דברי רבי, כאן רבי שמעון בן גמליאל שהזכיר את המילה חזקה, לפי הרשב"ם הוא מביא עדים שהמוכר אמר לו לך חזק וקני. אם אתם זוכרים, פתחנו את השיעור עם הכוכבית, הערה שלנו ממש בתחילת השיעור, אמרנו שצריכים לשים לב, המילה חזקה, מה משמעות המילה. אז אני מציע שבדברי רב שמעון גמליאל פה, שהוא אומר נידון בחזקה, אנחנו צריכים לראות איך הוא רכש את השדה. לא בהכרח רק סימן או ראיה שיש לו בעלות בשדה, אבל איך הוא רכש את השדה. ולכן הוא צריך להביא עדים, מסירת השטר על השדה, לפי רב שמעון גמליאל, שאומר אין אותיות לקנות במסירה כפי דברי רב דימי, מסירת השטר לא הועיל להביא לו בעלות, כי אין אותיות לקנות במסירה. אז איך הוא הגיע לבעלות על השדה? אז הוא צריך להביא עדים שיעידו שהמוכר אמר לך חזק וקנה. רבי סבר שאותיות נקנות במסירה, ולכן הוא אמר נידון בשטר, שיציג בפנינו שטר שנכתב על שדה זו, מספיק. אמר לי אביי, אנחנו ממשיכים בגמרא שורה שלישית בדף קוף עין עמוד א', אביי פונה לרב דימי ואומר, אם כן, אם כך אתה מסביר את המחלוקת רב שמעון גמליאל ורבי, אם כן פלוגתא לדמור, אתה חולק, אתה מנוגד לרבה. מור, כשאביי אומר את מילה מור, הוא מתכוון לרבה. איפה ראינו את רבה? בדיוק מה שהזכרנו מקודם בקוף סמך תת עמוד ב', יש לנו אגב חיצים שהם מאוד עוזרים למצוא את הדברים. בקוף סמך תת עמוד ב', יש לנו חץ לקראת סוף העמוד עם ציון קוף עין עמוד א', באותה שורה מובא רב שמעון בן גמליאל, ולכן גם יש נקודות מתחת לשמו של רב שמעון בן גמליאל, כמו שיש פה בשורה ראשונה בקוף עין עמוד א', מה נאמר שם? אלו בדוקוף סמרטט עמוד ב' רבה מדבר, והוא מציג בפנינו רבי שמעון בן גמליאל, הוא סובר אותיות לקנות במסירה. רב דימי פה מייצג את שמו של רבי שמעון בן גמליאל, שסובר אין אותיות לקנות במסירה. למה בקוף סמרטט עמוד ב' היה צורך להסביר רבי שמעון בן גמליאל כסובר אותיות לקנות במסירה? זה היה לאור מה שמוזכר קודם באותו דף. זאת אומרת, רבי שמעון גמליאל במשנה אמר, הנותן מתנה לחברו והחזיר לו את השטר, חזרה מתנתו. זה שרבי שמעון בן גמליאל אמר בהחזרת השטר לנותן המתנה, בזה נגמר המתנה, בזה הוחזר המתנה, זה מראה מה שרבא אמר, שאותיות נקנות במסירה. החזרת הקלף, הנייר שתיאר את המתנה, החזרתו, זהו, זה לא צריך יותר, לא צריך עוד קניין, עוד מחירה. לכן רבא אמר שרב שמעון סובר אותיות נקנות במסירה. אתה רב דימי שמסביר רב שמעון גמליאל פה שהוא נידון בחזקה ולא בשטר, אתה מסביר רב שמעון גמליאל בצורה הפוכה שהוא סובר אין אותיות לקנות בסירה. אז מה נעשה פה? אומר אביי לרב דימי. אמר לי רב דימי עונה ותפלוג, שהוא יחלוק, מה אני יכול לעשות? הוא אומר כך, אני אומר ככה. רבה עם כל הכבוד הוא לא טענה שאינני יכול לחלוק עליו, אז אני מפרש, רב שמעון גמליאל אחרת. אז אביי שואל, בסדר גמור, אתה יכול לחלוק על רבא מבחינת מעמד, אבל אמר לי, אם אנחנו לפי גרסת הבאה ממשיכים בשורה הבאה, אם כן, קשי עד רבא שמעון עד רב שמעון גמליאל. לפני כן אנחנו הוכרחנו לפרש רב שמעון גמליאל כמו שרבא אמר, כמו שהסברנו כבר איך חזרת המתנה נחשב חזרה בלי שום דבר מעבר להעברת השטר בחזרה. אז היינו נאלצים לפרש רב שמעון גמליאל כמו שרבא אמר, שאותיות נקנות במסירה, לא כמו שאתה אומר. אז זה שאתה אומר במפרט מעמד אתה יכול לחלוק עליו, אבל זה לא פותר את הבעיה איך להסביר את רב שמעון גמליאל. אלא אמר אביי. ברשב"ם מימוד אלא אמר אביי, מי שטר דפליגי בי רבי ומשום גמליאל, לאו בשטר הכתוב בשם אחר ומסרו לזה פליגי. תשימו לב את התיאור של שטר פה, הוא מה שראינו בסוף קוף סמך תת עמוד ב' ברשב"ם. ראובן הוא המחזיק, כפי הדוגמה שאמרנו מקודם, הוא טוען שיש ברשותו שטר ששמו של הקונה הקודם מופיע בו שמעון, שהוא קנה מלוי. זה נקרא שטר הכתוב בשם אחר. אז זה לא מדובר, אומר אביי. ממשיך הרשב"ם, דה בין לרבי בין לרב שמעון אותיות נקנות במסירה, וזה כפי מה שרבא הסביר מקודם בקשר למשנה שהחסיר את המתנה, מתנה חוזרת כדמוינן לרבי במוכר את הספינה ולרבי שמעון ליאר במשמייטן כדמו, כמו שרבא אמר, כמו שאמרנו הרגע. אז במה כן חוקים, איזה שטר מדובר שיש מחלוקת אצלנו רבי במשכם עליין, אלא בשטר מחירה שכתב בו מוכר ללוקח זה כדין קרקע הנקנה בשטר פליגי, בשטר כזה חוקים. וכגון שנמצא אחד מהעדים קרוב או פסול. אז אנחנו איך אומרים, נשנה פאזה ונתייחס לסוג שטר אחר, שטר נקרא לזה השטר המקורי, שטר שמעיד על מכירת נכס, והשם של המוכר והשם של הקונה מופיעים בשטר הנוכחי, ואותו מחזיק בשדה הוא הלוקח ששמו מופיע בשטר. אז אנחנו נחזור לגמרא. אלא אמר אביי, אך במאי עסקינן, כגון שנמצא אחד מהן, אחד מהחותמים, העדים שחתמו על השטר, על שטר, על שטר המחירה, בין המוכר ללוקח זה, נמצא אחד מהעדים קרוב או פסול, או קרוב משפחה, או פסול לעדות. האם הימצאות עד אחד מתוך שניים כזה, קרוב הפסול, האם זה פוגם את השטר? ובפלוקת דרבי מאיר ורבי אלעזר כמפלגי, המחלוקת התנאים שלנו, רבי ומשכם אמניאל, תואם למחלוקת התנאים האלו, רבי מאיר ורבי אלעזר, שיוסבר כעת. רבי סבר לה, רבי שמע נידון בשטר, הוא סובר כרבי אלעזר, דאמר על ידי מסירה קרטית. המילה קרטי, אני חושב זה מילה מושאלת מגיטין, שכתוב שם בתורה וכתב לה ספר כריתות. ומה עושה את הגט? אז מה עושה הגט להיות גט? העדים שראו העברת הגט מהבעל האישה, ופה העברת השטר מהמוכר ללוקח. אלו העדים שראו את מסירת השטר, הם עושים את העניין, הם עושים את השטר להיות שטר, לא מה שחתום בתוך השטר. לכן רבי שאמר שהוא התבטא נידון בשטר, הוא מתכוון לומר שעצם זה שיש עדים שראו מסירת השטר, זה מספיק, ולכן זה שכתוב בו קרוב ופסול זה לא מעלה ולא מוריד. ורב שמעון גמליאל סבר לה כרבי מאיר, דאמר עדי חתימה קרתי, החותמים הם עושים את השטר להיות שטר. אם החותמים עושים את זה ואחד מהם קרוב ופסול, אז השטר לא שווה כלום. לכן רב שמעון גמליאל אומר שאותו מחזיק שרוצה לטעון נגד המערער, הוא לא יצליח בטענת שטר, אלא הוא יצליח אם הוא יכול להוכיח חזקה. מה זאת אומרת? שיש לו עדים שהמוכר אמר לו לחזק ופני. ואפשר לראות את זה שוב פעם ברשב"ם, בערך באמצע העמוד קצת יותר, רבי שמעון גמליאל אומר בחזקה הוא קונה אי אמר לי, לך חזק וקני, שהשטר בלא עדים, כמו שלנו, עדים פסולים זה כאילו אין עדים, אינו קונה, כרבי מאיר, כרבי מאיר, דעידי חתימה עיקר. דהד, הכתיב וחטב, זה שוב מתייחס לפסוק שאמרנו מקודם, בעל שמגרש את אשתו, וכתב לספר כיתות, וכתב, החתימת עדים, כפתקה. לכן, אם נמצא אחד מהם קרוב ופסול, רבי שמעון גמליאל הוא סובר כרבי מאיר, שעדי חתימה קרתי, אין פה מה לעשות עם השטר הזה, שאחד מהם קרוב ופסול, רק אם הוא יכול להביא הוכחה שהמוכר אמר לו, לחזק וקני, אז הוא יכול לנצח את המערער. שואלת הגמרא, איך אתה אומר שלפי לפי רבי השטר הוא בסדר מבחינת זה שהוא סובר כרבי לזהר, והאמר רבי אבא מודה היה רבי לזהר, אותו רבי לזהר שסובר עדי מסירה קרתי, הוא יודע שזה לא כל, זה לא מציל את העניין במזויף מתוכו שהוא פסול. מה זה מזויף מתוכו? שיש בעיה בגוף השטר, לא יועילו פה עדי מסירה, הם לא מועילים להעיד על מסירת שטר שהוא גוף הפסול. אם היה מדובר בשטר ללא שום עדים, אז אין שום פסול בשטר. אפשר להגיד הוא לא מושלם בכך שאין עדים בתוכו, אבל אין דבר בשטר הזה שפוסל אותו, אז אפשר לומר שעדי מסירה קרתי. אבל לא כאן. אז לפי מה שרבי אבא טוען, אין מקום לרבי לומר נידון בשטר. אי אפשר לדון בעלות או להוכיח בעלות על זה שהוא מחזיק בשטר שהוא מזויף מתוכו, שגוף מתוכו, מתוך השטר עצמו יש זיוף, יש פסול. אלא אמר רבי אבינה, צריכים עדיין להסביר את מחלוקת התנאים בין רבי שאמר נידון בשטר ובשיר מלואי אומר נידון בחזקה. הכל מודים שאם כתוב בו הוזקקנו לעדותן של עדים ונמצאת עדותן מזויפת שהוא פסול כדי רבי אבא, זה רבי אבינה פשוט מחזק את מה שרבי אבא יקשה מקודם. אז מה חולקים רבי ושמעון גמליאל? לא נחלקו אלא בשטר שאין עליו עדים כלל. גם השחלנו את ההסבר הזה מקודם והנה הוא בפירוש. אם מדובר בשטר שחסר עדים לגמרי, דרבי סבר להקרבי לזר דמר עדי מסירה קרתי, אז הבן אדם הזה יכול להציג בפנינו שטר עם עדים שמעידים שראו מסירת השטר הזה, השטר מכירה מרובן לשמעון, השמעון הקונה המחזיק כעת, אז זה מספיק, זה בסדר. ובשום ממליא סבר לקרבי מאיר דמר עדי חתימה קרתי, ומאחר שמדובר בשטר שאין בו עדים, אז אי אפשר לסמוך על זה לגמור את הקניין, אז לכן הוא צריך עדי קניין חזקה שיביאו עדים שאמר לו המוכר ללוקח לך חזק וקני. עד עכשיו ראינו את השימוש במילה חזקה מהגישה מספר 1, 2, 3, עדים שיכולים להעיד שהמוכר אמר לו לוקח לך חזק וקני. והיא בעת אימה גישה חלופית למה שאמרנו בשלוש, משהו אחר, הסבר אחר למחלוקת בין רבי ורבי שמעון גמליאל. ורק מילת הקדמה, המערער פה אמר אני כתבתי את השטר ולא מסרתי והוא נפל ממני, ואתה מצאתו, אתה מצאת השטר ובמודה בשטר שכתבו צריך לקיימו כמפלגי. נסביר את הביטוי הזה תוך כדי הגמרא. רבי סבר, רבי שאומר נידון בשטר, הוא בדעה מודה בשטר שכתבו, וכאן המרער עצמו מודה, אני כתבתי את השטר, אין פה חשש לזיוף, אין צריך לקיימו, המחזיק לא צריך שום אישור חתימות קיום השטר, לקיימו זה קיום השטר, אין צריך שום אישור חתימות, שום חיזוקים נוספים להוכיח בעלותו. הוא מחזיק פה שהמרער עצמו עודה שהוא כתבו, אז הוא יכול להוכיח בעלותו בזה שיש לו השטר הזה, אין צריך לקיימו. הרשב"ם, אגב, הייתי צריך לציין את זה מקודם, אבל הרשב"ם תופס את שני הטורים, גם הטור הרגיל שלו וגם הטור החיצוני של התוספות. אנחנו לקראת סוף הטור הרגיל של הרשב"ם. אין צריך לקיימו, דלא דמי לשאר דינים שהפה שעשה הוא הפה שהטיב. במקרה אחר היינו אומרים, זה שעשה את השטר כשטר גם יכול לפסול, זה הפה שעשה הוא הפה שהטיב, שאפילו אם היה זה המערער ואומר לא כתבתי, לא היה לנו לחשוד את זה הלוקח בכך שלא נחשדו ישראל לעשות שטרות מזויפים, אלא שפמיעו חכמים להצטרך קיום היכה דמערערי עליה. הלכך, כי אמר כתבתי נמנה למי שהשטר בידו. עד כאן הסברנו שיטת רבי, למה הוא אמר נידון בשטר, כי מדובר פה בשטר מחירה רגיל שהמוכר מודה, אני כתבתי את השטר, וזה מספיק, כי אין צריך לקיימו, המחזיק לא צריך עוד חיזוק, עוד אישור לאמיתות השטר. ורבשים גם ניר סבר, אנחנו ממשיכים בגמרא, הוא בדעה, הוא זה שאמר נידון בחזקה, סבר צריך לקיימו. ורק נרחיב פה, כתבנו על ידי עליה לכוכבית, בכל זמן שלא נתקיים על ידי אחרים, כמו על ידי בית דין, כל זמן שאין אישור חתימות, השטר אינו מועיל להקנות לו בעלות, ולכן צריך להביא עדים שהמוכר אמר לו לך חזק וקני. אנחנו נמשיך בגמרא. תשימו לב, יש לנו קושיה ארוכה. אנחנו נתחיל את הקושיה רק שורה אחת, כתוב פה ואיפכא שמינא להו. מבחינת שיטות רבי ורבי שמעון גמליאל בעניין הזה מודה בשטר שכתבו, שמענו ואנחנו נראה את זה בדרך מקורות שיובאו פה במשך הקושיה ארוכה, אפילו אפשר לדלג ולראות לקראת סוף הקושיה, רבי שמעון גמליאל סבר מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, וכאן ב דיון נוכחי הצגנו רבי שמעון גמליאל סובר שצריך לקיימו. אז זה כוונת הקושיה של הגמרא ואיפכא שמינא להו, מה יענה הגמרא. אז אם מדלגים לסוף הקושיה ארוכה, רואים מספר אחד באותו שורה, אחד, איפוך, בסדר? אז תפוך את השיטות שהן יהיו תואמות בלי סתירה, ואי בית אימה לעולם לא תיפוך, ואז הגמרא יצטרך לתת הסבר אחר למחלוקת שלנו בין רבי ורבי שמעון גמליאל, וזה מה שנראה בגישה מספר 5 בהמשך. אז גישה מספר 5 באה בעקבות הקושיה שאנחנו נעלה עכשיו. הגמרא, והאיפכא שמינא להו, אתה אמרת מדובר פה על גישה תשובה או הסבר מספר 4, הצגנו את רבי כסובר מודה בשטר שכתבו, זהו, אין צריך לקיימו, זה כבר כל האישור, כל החיזוק של השטר בא מכך שההוא מודה שהוא כתב אותו. רבי שמעון גמליאל אמרנו במספר 4 שלא מספיק מודה בשטר שכתבו. זה עדיין יש מקום לדרוש קיום, צריך לקיימו. אבל ראינו ההפך, דתניא. אנחנו נביא פה ציטוט תנאי, מקור תנאי, הוא עצמו לא מובן, זה היה ארבע שורות, והגמרא תגיד, זה לא כל כך מובן, אלא רק בהמשך אנחנו נוכל לעשות סדר. אז בשורות הבאות אין כל כך מה להבין עד בעומק הדברים, עד כעבור, כפי שאמרנו, כמה שורות טובות בגמרא. אז יש פה ברייתא שאומרת, שניים אדוקים בשטר, שניים כאילו מתווכחים על, על, אצל מי צריך להיות השטר. מלווה אומר שלי הוא ונפל ממני ומצאתו, השטר הזה זה שטר שמעיד על כך שאתה הלווה קיבלת ממני הלוואה, והשטר שמעיד על כך נמסר על ידי, השטר הוא שלי, החוב עדיין קיים, ופשוט השטר נפל ממני ואתה מצאת אותו, אתה הלווה. ולווה אומר שלך הוא, הוא פרעתי לך. בוא נדגיש, ברגע שהלווה אומר שלך הוא, הוא מודה, אני מודה שכתבתי, אני מודה שלקחתי ממך הלווה, אבל מה פרעתי לך כבר? מה עושים? יתקיים השטר בחותמיו, דברי רבי. משמע, בשוב פעם, רק אנחנו מסברים שלב של אבא מינה, זה לא פירוש סופי, רק אבא מינה. משמע שאתה אומר שמי מי, מי ירצה לקיים את, ה, את החתימות פה? בוודאי המלווה רוצה לגבות עם זה. אז זה פנייה למלווה, תקיים את החתימות ותגבה את, את כל החוב, דברי רבי. רבי שמעון אומר יחלוקו. מה הסכום שכתוב בשתיים? כתוב 100 שקלים, כל אחד זה 50 שקל, הלווה הזה יצטרך לשלם 50 שקל. והבינן בא, ואנחנו שואלים, ולת לי לרבי, עד איתנן, מה רבי לא מסכים עם מה שרב שמעון גמליאל אמר? הרי זה דבר מפורסם, שניים אוחזים בתלית, זה אומר אני מצאתיה, וזה אומר אני מצאתיה, זה יישבה שאין לא בא פחות מחציה, וזה יישבה שאין לא בא פחות מחציה, ויחלוקו. זה, בלי להיכנס לפרטי פרטים, אני מניח שכולם מכירים את המשנה הראשונה במסכת בבא מציעא. יש איזו ויכוח, שניהם אוחזים בו, כמו אצלנו, במקרה הזה שניים אדוקים בשטר, אז חולקים. ויאמר רבה, אמר רב נחמן, במקוים דקוליאמה לא פליגי דיחלוקו. אם מדובר, אם היה מדובר במקור שניים אדוקים בשטר, בשטר שיש בו גם חתימת בית דין, זה נקרא מקוים או הנפק, שלושה דיינים חותמים שהם מאשרים את החתימות, אז אין מחלוקת, אין מחלוקת, קוליאמה לא פליגי דיחלוקו, שחולקים את, את, את סכום השטר. כי פליגי, מתי נוצר מחלוקת? בשינו מקוים. ראינו מחלוקת בין רבי שמה יתקיים השטר בחותמה, ורבי שמעון אומר יחלוקו. באיזו נסיבות הם חוקים? בשטר שאין בו האנפק אישור חתימות הדיינים. רבי סבר מודה בשטר שכתבו, וכאן מאחר מדובר על מלווה ולווה, אנחנו נציין מודה, כוונה הלווה, הוא מודה שהוא הוא, כתב את השטר, צריך לקיימו. המלווה עדיין יצטרך לקיים את זה. זה שהלווה הודה, זה לא אומר כלום לטובת המלווה. והיא מקיים לי, אם המלווה מצליח לקיים אותו, תשימו לב עכשיו, גבי פלגה, הוא יגבה חצי הסכום. כאילו מה שאמרנו מקודם, שבשטר מקוים אז יש את הדין של יחלוקו, ולא אם המלווה לא מצליח לקיים את החתימות, חסבא ביאמה הוא, הוא לא שווה כלום, הוא כמו חרס שבור, חסבא חרס שבור ביאמה. ורב שמעון גמליאל סבר מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, הלווה הודה שהוא הכין את השטר, זהו, זה כאילו הוא מודה בכך שהוא חייב את הכסף. אבל גם טען שהוא שילם, אז יש את הדין ששניים אוחזים בתלית, ויחלוקו. בניגוד למה שאמרנו באב אמינא, שהיה משמעות שמישהו יגבה כל החוב, לא נכון. אין בציור הזה גביית 100% של הכסף. מקסימום 50%. לפי רבי, שאומר, מודה בשטר שכתבו, זה לא סוף, אז זה לא כלום בפני עצמו, צריך לקיימו, ובמקרה הטוב, אחרי שהמרווה יקיים את השטר, אז הוא יגבה 50%. רבי שמעון אומר, הוא סובר, מודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו, אז גם בלי קיום נוסף של השטר, המרווה יגבה את ה-50% האלו שהזכרנו. בכל אופן, מה הבעיה? בקיצור, מה הבעיה? כפי שאמרנו מקודם, למעלה אמרנו שרבי סובר מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, ופה, אגב, אני מנווט עם הכוכביות שבצד הגמרא שאנחנו הוספנו, הכוכבית השני עומד מול שורה שבו רבי סובר מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו, נגד מה שאמרנו, או הפוך ממה שאמרנו מקודם. זה תוכן הקושיה של והאיפכה שמינן הוא שאמרנו מקודם. הגמונה, איפוך. אז נהפוך את השיטות כדי שלא יהיה סתירה ביניהם. והיא בעת אימה לעולם לא תיפוך. אין צורך להפוך את השיטות. יש לנו פה את המחלוקת בעניין שניים אדוקים בשטר. כל אחד, רבי סובר מה שהוא אמר ורבי שמעון סובר מה שהוא אמר. מה איתנו בניתוח המחלוקת בין רבי ורבי שמעון בברייתא שבו נפתח השיעור היום, מספר 5, אלא אחא בלברר כמפלגי. מה הכוונה לברר? יש מצבים שאם אדם שותק, אז הוא יכול לעשות על עצמו חיים קלים, יביא ראיה אחת לדבריו, וזה מספיק. מה קורה אם אדם מתחיל לדבר, והוא אומר שאני יכול להוכיח את עמדתי עם הוכחה א', אם אתם רוצים, או הוכחה ב', אם אתם רוצים. הוא מציג שני אפשרויות כהוכחה. האם הוא צריך לעמוד מאחורי המילים ולברר את דבריו? מה זה לברר את דבריו? להביא לידי, נגיד, ביצוע של דבריו, או בפועל לעמוד אחרי מילותיו. לפי רבי, שהוא אמר נידון בשטר, הוא צריך לברר. ומה הכוונה פה נידון בשטר? הוא צריך השטר בנוסף לחזקה. וכאן החזקה שאנחנו נזכיר יהיה חזקת 3 שנים. ולפני שנתקדם בגמרא, אנחנו מיד נסתכל ברשבם שמופיע בתור החיצוני, בדרך כלל תוספות נמצא שם. אלא אחא בלברר כמפלגי, אדם שטוען למערר, שני מיני חזקות יש לי. אחת, שיש בידי עדיין שטר מחירה שעשית לי על זה השדה. ועוד, שיש לי עידי חזקת 3 שנים. תשימו לב, אנחנו כאן מזכירים חזקה במסגרת חזקת 3 שנים, לא לחזק וקני, כי פה לא צריך את העדות על לחזק וקני, הרי הוא טוען שיש לו שטר מכירה. לחזק וקני זה קניין חזקה, במקום שאדם יגדר את הנכס או ייצור כניסה, פורץ את הגדר, שזה קניין חזקה. יש לו קניין שטר, זה מה שהוא הזכיר פה, שטר מכירה שעשית לי על זה השדה. ועוד, שיש לי עידי חזקת 3 שנים. וכמר רבי, נידון בשטר. זה ציטוט מדבריו של רבי במקור, בברייתא שפתחנו בו את השיעור. כלומר, נידון בשטר שצריך לברר ולאמת את דבריו ולהביא את השטר כמו שטען, ועדי חזקה בלא שטר לא יועיל לו כאן, מאחר שזה עומד ומערער. לא מסרתי לך שטר מעולם ולא מכרתי לך ושלא כדין החזקת. אז מאחר שהמערער אומר את הדברים האלו בטענתו, עדי חזקה לבד לא יועילו, כי כל השיעה שלך פה הייתה שלא כדין. אז אם אתה מנסה לבנות את הטיעון שלך על בסיס חזקה, אין לך מה לטעון. והלא טוען, שטר יש עדיין בידי. וכאן העיקר, ואילו לא טען כך, אם הוא לא אמר שיש לי עדיין שטר, הידי לא בעידי חזקה, כי זה אמר בחזקת הבתים, תיאת תלת שנים מסדרים יש בשטרי, עד שלוש שנים אדם מצופה ממנו לשמוע על השטר, תפי לא מזדהר. אבל מה לעשות? פה הוא אמר, וזה מה שהדגשנו מקודם, הוא אמר שני דברים. הוא אומר, יש לי עדיין השטר ויש לי גם עדי חזקה. אז זה שיטת רבי כפי מה שאנחנו אומרים פה בשלב 5. צריך לברר דבריו. ורבן שמעון סבר, אנחנו ממשיכים ברשב"ם, נידון אף בחזקה, המילה אף אולי זה מטעה, אף בחזקה לבדה, כאילו בא לידון בחזקה לבדה בלא שטר. מספיק לפי רב שמעון, גם לאור כל מה שהמערער מנסה לטעון, תראה, עברו שלוש שנים, אתה מביא עדי חזקה, המערער הוא שתק במשך שלוש השנים האלו, אז הוא מנצח עדי חזקה שלוש שנים בבד, לא צריך יותר. וכל שכן, שאם הביא שטר מחירה, לא ביתו עדי חזקה. אם המחזיק יש לו באמת, למרות שעברו שלוש שנים, יש לו עדיין השטר מקורי, או עוד יותר טוב, הוא לא צריך עדי חזקה. דיין אדם צריך לברר ריבוי טענות שטען שאין צריכים לו. נכון, אדם טען כמה טענות, אבל אם לא צריכים את אותם, מספיק עם אחד מהם, לא צריך, הוא לא צריך להביא, להוכיח את כל הטענות שהוא אמר. וכי איך ידעילו טען מקרא עבד שטרי ויש לי חזקה שלוש שנים, די לא בכך, כי טענה מיש לי שטר עם החזקה, די לא בחזקה ולא שטר. נחזור לגמרא. הרי כל מה שאמרנו זה היה כל מה שהרשב"ם מסביר עכשיו, כלו בשני מילים שראינו בגמל, בלברר כמפליקי. ולפי רבי שמר נידון בחזקה, הכוונה הוא צריך מעבר לשטר שהוא יביא לנו, הוא גם צריך עדי חזקה חזקת שלוש שנים. לפי רב שמעון אמר, מספיק אחד, מספיק שיוכיח אחד מהטענות שלו, ובכך הוא ינצח נגד המערער. וכאן כדי לתאר את הדין הזה, כי יש מעשה, כי הדרב יצחק ביוסף אבי מסיק בי זוזי ברבי אבא. במילים אחרות, רבי אבא היה חיוב חוב לרבי יצחק ביוסף. אתה לקמי דרבי יצחק נפחה, אמר, אז רבי אבא שהיה לו חוב לשלם, הוא אמר, פרעתיך בפני פלוני ופלוני. אנחנו אגב ננווט פה את הדו שיח בין רבי אבא והטובו עם משולשים שבכל שלב מתפכים. עם השפיץ למעלה אנחנו מציינים משהו לטובת רבי אבא, הפוך הוא נגד רבי אבא. רבי אבא פותח דבריו, אומר, אני לא חייב כלום, כי פרעתיך, אני שילמתי לך. והוא מוסיף, בפני פלוני ופלוני. בעצם יש, אפשר לומר, יש הוא אומר שתי טענות. קודם הוא אומר, אני שילמתי לך את הכל, וגם מוסיף, היו נוכחים באותו מעמד פלוני ובלוני. אנחנו בהמשך הגמרא נידון האם הבאת העדים האלו זה חיוני, או יכול להיות שמספיק אם לווה טוען פרטיך, בגמרות האחרות קוראים לזה כופר בכל, אם זה לא היה מספיק. בכל אופן, רבי אבא אמר מה שאנחנו נגדיר כעת שני דברים, הוא אומר פרטיך וגם מוסיף בפני פלוני ופלוני. אמר לי רבי יצחק, יבוא פלוני ופלוני ועידו. אז כדי שתנצח אנחנו רוצים לשמוע מהם. אמר לי רבי אבא, שואל לי, לא עתו לא מהם נינה, אם הם לא יבוא אני לא נאמן בזה שאמרתי פרטיך. וקיימלן, יש כלל ידוע, המלווה את חברו בעידים אינו צריך לפרו בעידים, אפילו אם ההלוואה המקורית הייתה בנוכחות עידים, זה לא אומר שההחזר החוב צריך להיות גם כן בפני עידים. מאחר שאין צריך לפרו בעידים, למה אתה מבקש ממני שאני אביא את העדים האלו? מספיק שאני אומר פרטיך, יש לי נאמנות בטענה הזאת. פרטיך? אמר לי, אז רב יצחק שביקש את העדים, ענה בהי כשמיתה דמור סבירני. דווקא בנקודה הזאת אני מאמץ את שיטתך, תאמר רבי אבא, התגשנו עם כבקוף, הוא הנושא פה. אתה, אבי אבא, אמרת, אמר רב עד אברהו, אמר רב, האומר לחברו, פרטיך בפני פלוני ופלוני, צריך שיבוא פלוני ופלוני ועידו. אתה עצמך ציטטת את דברי רב, שמחייב אותך, אתה מחייב את עצמך כאילו, להביא את העדים. אמר לי, אז רבי אבא, איך הוא יצא מזה, אתם שואלים. אמר לי, אז רבי אבא עונה, ואמר רב גידל אמר רב, עוד ציטוט בשמו של רב, הלכה כדברי רב של ממליאים. כאילו מבחינת שורה תחתונה, מה שנקרא הלכה למעשה, אנחנו מקבלים עמדת רב שמעון גמליאל שאין צריך לברר, ומאחר שבני עדים הוא נאמן בזה שהוא מהפרטיך, הוא לא צריך לברר ולהביא גם עדים עצמם. ואף רבי לא ממשיכים בקוף עין עמוד ב', ואף רבי לא אמר אלא בלבריר. ברשבם כאן הוא מסביר את זה באופן מאוד מאוד חיוני, הוא אומר ואף רבי לא אמר אלא לברר, כלומר, וזה המשך, זה דבריו של רבי אבא, הוא אומר מן הדין הלכה כרב שמעון גמליאל, כאילו כולם סוברים כרב שמעון גמליאל שאין צריך לברר, זה מן הדין שאף רבי לא נחלק אלא משום דסביר עלי, תצריך לברר את דבריו אחרי שטען יש לי שטר. זה בסוגיה שלנו, הוא אומר יש לי שטר וגם יש לי עדי חזקת שלוש שנים, אז אתה אמרת יש לי שטר, אז תברר, אנחנו רוצים לראות מעבר לחזקת שלושים גם את השטר. ורבי מודה שאם לא טען לא היה צריך אלא חזקה לבדה, וכיוון דלא אביה פלוטאי אלא כדי לברר, מאחר שהמחלוקת בין רבי ורב שמעון גמליאל הוא לא מחלוקת נגיד כספי עם תוצאות כספיות, זה רק עד כמה מבקשים מהבן אדם לברר את דבריו, זה דלא אביה פלוטאי אלא כדי לברר, דירין דברי רב שמעון גמליאל שאין לו להפסיד בשביל שפת יתר, בגלל שהוא אמר פרטיך בפני פלוני ופלוני, בגלל שהוסיף את בפני פלוני ופלוני, לא צריך להפסיד מזה, ומספיק שאני אמרתי פרטיך, אני לא צריך להביא את העדים. כך טוען רבי אבא. אנחנו ממשיכים בגמרא בשורה ראשונה בעמוד ב', אמצע השורה, אמר לי רבי יצחק עונה לו, ענה נמי לברר כאמינה. ובלי הרשב"ם אני לא הייתי יכול להבין את התשובה של רבי יצחק, אבל אנחנו ביחד נסתכל ברשב"ם. שואה ראשונה, מלא ענה נמי לברר כאמינה, כלומר, שוב פעם, רואים את המיד כלומר, אני מדי פעם אוהב להדגיש את זה בגמרות המסומנות, זה אומר לא להסתמך על תרגום גרידה. כלומר, מה שרבי יצחק מתכוון לומר, כרבי סביר לי, אני דוגל, אני פוסק כמו רבי, שמה צריך לברר, ואם לא בירר דבריו, יפסיד. זה הנקודה העיקרית. וזאת מצד רבי יצחק בתשובתו לרבי אבא. אז אני חושב מובן, ואם עקבנו אחרי הסימונים שלנו, רואים שהמשולש האחרון הפוך הוא בעצם נגד רבי אבא, ואם הוא לא הוא יביא את העדים שהוא טוען שבפניהם הוא פרה, הוא יפסיד, הוא צריך להשתלם את כל החוב. לפני שנתקדם, יש לנו נושא בצד בשוליים, אנחנו הגענו למשנה חדשה, ובצד כתבנו מחלוקת תנאים במי שפרה מקצת חובו, מה עושים לגבי היתרה. רבי יהודה אומר יכינו שטר חדש, רבי יוסי כותבין שובר ללווה על מקצת הסכום. לא כתבנו פה בשוליים, אבל מה המשמעות של כתיבת שובר ללווה על מקצת הסכום? אצל המלווה יישאר את השטר המקורי על כל הסכום. אז לבינתיים, אם המלווה מנסה לגבות את כל הסכום מהלווה, הלווה יכול להציג בפניו, תשמע, אתה לא יכול לגבות ממני את כל הסכום, הרי יש לי שובר על מקצת הסכום שכבר שילמתי. עכשיו נפנה לטקסט, המשנה. מי שפרה מקצת חובו, אני חושב שמיותר לציין שמדובר פה מלווה בשטר, וקיים חשש שיחזור המלווה ויגבה את הכל, כאילו עוד פעם, למרות שקיבל כבר חצי. יש אנשים שהם רעבים לכסף, אז ינסו לגבות את הכל עוד פעם. רבי יהודה אומר יחליף, ניקח מהמלווה את השטר המקורי על כל הסכום, נקרא אותו. רשב"ם, אם הוא, רבי יהודה אומר יחליף, יקרא אותו השטר ויכתוב לו שטר אחר לפי חשבון הנשאר מזמן ראשון, כדי מפרש בגמרא. זאת אומרת התיארוך של השטר היא הבסיס הבאה המקורי, ויש לזה הרבה משמעויות, במיוחד לגבי היכולת לגבות מ לקוחות שיעבוד נכסים, מאלו שקנו מאותו לווה נכסים אחר תאריך ההלוואה. אז לפי רבי יהודה פשוט לוקחים את השטר הישן, קורעים אותו, ובזה הלווה מוגן מפני ניסיון לגבות את כל הסכום מאחר שהוא פרה חצי ממנו. רבי יוסי אומר יכתוב שובר. ואנחנו בזה נגיד מכבידים על הלווה, תשמור על השובר. עכשיו יש לך לשמור על השובר, אם אתה מאבד את השובר, אותו מלווה מסוגל לחזור ויגבה את כל החוב. אמר רבי יהודה, נמצא זה צריך להיות שומר שבוע מן העכברים. אז רבי יהודה הוא מצדד עם נגיד לטובת הלווה, למה להכביד עליו שישמור על השובר? אם הוא יאבד את שוברו, המלווה יחזור ויגבה ממנו. פשוט, כמו שאני אמרתי, נקרא את השטר הישן, נכין שטר חדש על חצי הסכום. אמר לו רבי יוסי, כך יפה לו, הוא מצדד יותר לטובת המלווה. יפה למלווה, כך, ולא יירה כוחו של זה. אנחנו נסתכל ביחד ברשב"ם. אמר לו רבי יוסי, כן יפה לו למלווה, שיהיה הלווה בדאגת שימור שוברו ולא המלווה. למה להכביד על המלווה, בוא נכביד על הלווה ושנטיל עליו את הדאגה לשמוע על השובר. דעבד לווה לאיש מלווה, כי נאמרים בגמרא ידוע כי שאדם חייב כספים למישהו אחר, הוא כאילו הוא כאילו עבד שלו, אז הוא, הוא צריך לעשות בחיות או בכל מיני מטלות כבדות. אז תשמור אתה הלווה על השובר, ולא יראה כוחו של מלווה. נמשיך ברשב"ם, להחליף שטרו, וכדאמר רבי יוסי בברייתא, כדי שיחוף לפרעה. עצם זה שאנחנו שומרים על השטר הישן, זה יזרז את הלווה לשלם את היתרה, ובשעה שהוא ישלם את היתרה, באמת לפי הסוגיה שלנו, אני לא אומר את זה כפסק דין, יש דעות נוספות בנושא הזה, אבל לפי מלאך הגמרא, בזמן שהוא ישלם את היתרה, אז נקרא את השטר חוב הישן, ובזה כולם באים על מקומם בשלום. אבל עד אז נשמור על השטר הישן, למרות שחצי מהחוב שולם, זה יזרז את הלווה לשלם את היתרה. הגמרא, אמר רבון אמריו, מיד אנחנו רואים סימונים, ולפני שנתקדם נסתכל בשוליים, יש לנו נושא. שיטת רב, קריאת שטר ישן והכנת חדש נעשה דווקא בבית דין ולא על ידי עידים. במבנה כתבנו, קודם כל רואים צורת מעוין, שני דינים של רב שנראים סותרים בעניין עידים, אחרי שסיימו את שליחותם הם יכולים עדיין לחזור ולעשות. אנחנו לא מפרטים יותר מדי פה בהקדמה, בהערות בשוליים, אלא אני חושב שאנחנו מעבירים את רוח הדברים. יכולת של עדים להמשיך בתפקידם אחרי שהם סיימו מה שנראה שהייתה שליחותם. רק רצוני להזכיר שהדגשנו בנושא מילות מפתח עם קפקוף, בדין מול עדים, נקרא לזה שני כוחות משפטיות, ונתמודד בזה בתוך הגמרא. אמרנו שיש מעוינים שמבליטים מה שנראה סתירה, אז פה פותחים עם המימרה הראשונה של רב, ובקוף עין א', דף קוף עין א', זאת אומרת העמוד הבא בשורה שלישית, רואים עוד מעוין שיטת רב שם. הגמרא, אמר רב הונא אמר רב, אין הלכה לא כרב יהודה ולא כרב יוסי. התנאים האלו ראינו במשנה. מעניין שרב פשוט דוחה את שניהם, אז אפשר לראות ברשב"ם בשורה רביעית מתחת לגמר, למרות שרב היה בתחילת עידן האמוראים, יש תפיסה שרב תנה הוא פלג, יש לרב כוח כאילו הוא בין התנאים יכול לחלוק על תנאים, אז לכן לא נתפלא בכך שרב אומר אין הלכה לא כי רב יהודה, הוא אמר קוראים את השטר ומכינים חדש על ידי עדים. לא ראינו את המילה עדים בפירוש בתוך הגמרא, אבל כך יש להבין שאותם עדים שהכינו את השטר הישן או עדים יכולים להכין את השטר החדש. רב אומר הלכה לא כמו תוק, לא כמו רב יהודה שקוראים את השטר שמכין חדש על חצי הסכום על ידי עדים, ולא כרב יוסי, ולא פוסקים כרב יוסי שמה כותבים שובר, אלא מה רב אומר? בדין מקרים השטר וכותבים לו שטר אחר מזמן ראשון. יש הסכמה בין רב לרב יהודה בקטע הזה שקוראים את השטר הישן, אבל מי מכין את החדש על חצי הסכום? לפי רב יהודה העדים, לפי רב בית דין. אמר לרב נחמן לרב הונה, ואמרי לה רב יומיה בר אבא לרב הונה. נשים לב שרב הונה הוא זה שכעת ציטט את רב. אז הם פונים לרב הונה, אתה ציטטת את רב, אבל יש לנו הערה. איש מיע לי לרב הברייתא דתניא עדים מקראים את השטר וכותבים לו שטר אחר מזמן ראשון, והדר בי אם רב היה מודע לברייתא הזאת, רב היה חוזר בו ויסכים שעדים גם כן יכולים להכין שטר חדש. כי אנחנו ציטטנו פה ברייתא בדף קוף עין א' עמוד א', זאת אומרת בעמוד הקודם. הגמרא, יש לנו חץ אגב, ונוסף לחץ פה קוף עין א', עמוד א', חץ שם מול שורה שישית מראש העמוד. הגמרא שם תגיד מהי ברייתא דתניא, אז מה איזו ברייתא אתה מתכוון? אז אנחנו נביא את הציטוט המלא שם. אבל בינתיים רב הונה נשאל פה על ידי או רב נחמן או רב יומיה בבא, תלוי על הגרסה, אם רב היה שומע את הברייתא הזאת הוא היה חוזר בו. אולי כדאי לציין למי שלא כבר יודע את זה, שבניגוד למשניות שהאמורים היו בקיאים במשניות, ברייתות לא היו כל כך מפורסמות בין האמוראים, במיוחד דורות הראשונים שאמורים, בוודאי לא אין ציפייה מהם שיקיעו את הברייתות, ולכן טבעי לשאול כזה דבר. אם הוא היה שומע את הברייתא, בינתיים הוא לא שמע, לכן הוא היה התפצר בעמדתו, אבל אם הוא היה שומע את הברייתא הזאת הוא היה חוזר בו. המלא ממשיכים בגמר שואה האחרונה. רב הונה עונה לרב נחמן או לרב יומיה בר אבא, שמי עלי, יש לי חדשות, אומר רב הונה, הוא כן מכיר את הברייתא ולא הדר בי, והוא לא חזר בו, והוא עכשיו ממשיך עם הסבר. בשלמה, אנחנו ממשיכים בדף קוף עין א', שורה ראשונה. בשלמה בי דינה מה שרב אמר, בית דין, שלושה דיינים אלימי, כוונה יש להם כוח, אלים בשימוש פה כוונה בעלי כוח, יש להם כוח להפקיע ממונה, להפקיע בעלות הממון. זה נקרא בלשון אחר הפקר, בית דין הפקר, והרשב"א מציין את זה. למה נדרש פה כוח ממוני? אז הרשב"ם למעלה, בשלמה בדינה מקראין ומחליפין אחר וכותבים אותו מזמן ראשון. לטרוף, כאילו לגבות שלא כדין מזמן ראשון. מה זאת אומרת שלא כדין? דמין הדין לא עלים שטרה למטרף אלא מיום שנכתב יילך. שטר אין לו כוח שיעבוד, הוא לא יכול ליצור כוח שיעבוד, שוב פעם אני מדגיש כאן מן הדין, מעיקר הדין, אלא מיום שהוא נכתב בפועל. עכשיו, היה שטר מקורי על סכום 100 שקלים, חצי שנה אחר כך הלווה שילם 50%, 50 שקלים. אז כאן, אחרי חצי שנה מכינים שטר חדש, הכוח שיעבוד שיש בשטר הזה שיאפשר המלווה לגבות אפילו מלקוחות, הכוח גבייה זה רק מאותו נקודת זמן חצי שנה אחורה, לא מהזמן המקורי אחורה, כוונה הייתי אומר קדימה שטר החצי שנה, נקודת הזמן שהוא כבר שילם, שהוא שילם את ה-50%, אבל לא אחורה בזמן לזמן כתיבת השטר המקורי. זה מן הדין. אלא בית דין אלימי, בית דין יש להם הכוח ומפקיעים ממונה, תהפקר בית דין הפקר,
כדי נפקא לן מאלה הנחלות, הרשב"א מצטט בקיצור נמרץ את המקור לדין הזה. אז בית דין יכולים לקבוע, למרות שמעיקר הדין אין שיעבוד אלא משעת כתיבת השטר החדשה, השטר החדש, מכוח הפקר, בית דין הפקר, השיעבוד נשאר גם על נשאר מאותו זמן של ההלוואה המקורית. זה מחזק את המלווה באפשרויות גבייה גם מלקוחות. אז אם אתה רוצה לדבר על הכנת שטר חדש עם תאריך מקורי שמאפשר גביית גבייה מלקוחות מאותו תאריך ראשון, זה רק על ידי בית דין. אלא ממשיך הגמרא, אלא עדים שעשו שליחותן חוזרים ועושים שליחותן. הרשב"ם אומר לעדים שעשו שליחותן לכתוב ולהעיד בשטר ראשון, איך חוזרים ועושים שליחות אחרת? תמיד נתן להם כוח זה, הם חתמו על המאה שקלים אותו שטר מקורי, זהו שלום עליכם, זהו, הם לא, הם גמרו את שליחותם. מה פתאום שהם באים לחתום על שטר חדש? נכון, זה 50%, אבל זה סכום אחר, זה משהו מבחינתנו, ממבטנו, זה סכום חדש, עסק חדש. הגמרא ממשיכה, ולא, מה, ואין עדים חוזרים ועושים? ואמר רבי ואמר רב, אנחנו מדגישים פה רב, עד עכשיו רב הונה מייצג את רב כסובר, עדים שעשו שליחותם, זהו, לא ממשיכים, לא חוזרים בשליחות. אבל יש כאן ציטוט, אמר רב יהודה מרב, עדים כותבים אפילו 10 שטרות על שדה אחת. זאת אומרת, מי שאיבד את שטרו ואמר לעדים, ביקש מעדים, כתבו לי שטר אחר, הם משתפים פעולה, הם חוזרים וכותבים. אז זה נראה סתירה גלויה בדברי רב. יש כאן תשובות. א', רב יוסף אמר בשטר מתנה, מה שרב ידה אומר בשמו של רב, אפילו 10 שטרות, מדובר ששטר המקורי הייתה שטר מתנה. ובין נתן לשמעון שדה במתנה. אין אחריות. אתה מקבל מתנה, אם בעל חוב של ראובן יגבה משמעון את השטר, את הנכס, זהו. אז אין פה עניין של איזו חידוש שיעבודים, כי אין אחריות. כל הבעיה שלנו מקודם זה יצירת שיעבוד נכסים מזמן ראשון, בזמן שאנחנו מכינים שטר חדש, מזמן בזמן מאוחר יותר. זה העסק הזה עם השיעבוד, עם האחיות, זה היווה לנו את הבעיה. אבל אם אתה אומר שמדובר בשטר מתנה שאין בו אחיות, אין בעיה שיכינו עוד שטרות. ורבא אמר בשטר שאין בו אחיות, יכול להיות גם שטר מכירה כותבים 10 שטרות, אבל מאחר שאין בו אחיות, אין בעיה. כל מטרת השטר זה רק להוכיח שהמחזיק השטר הוא בעלים, הוא מין הוכחה נגד מערערים. כפי שאמרנו מקודם, רב נחמן פנה רב הונא ואמר, אם רב היה שומע את הברייתא היה חוזר בו. רב שראינו בהתחלה, לפי דברי רב הונא, רק ביתים יכולים להכין שטר חדש עם תאריך הראשון. רב נחמן, אם הוא היה שומע את הברייתא היה חוזר בו. מהי ברייתא? איזו ברייתא? תתניא, הרי שהיו נושים בו 1,000 זוז, ופרה מהן 500 זוז. עדים מקראים את השטר וכותבים לו שטר אחר מזמן ראשון, דברי רבי יהודה. שראינו את זה מקודם, אז הדגשנו אז את את התפקיד של העדים. אבל כאן אנחנו מדגישים את הביטוי שהשטר החדש עם מקצת הסכום יהיה על, בתיאוך של זמן הקודם, זמן הראשון. אנחנו נמשיך בברייתא, אבל אנחנו נראה שהדברים לא כל כך ברורים, וגמר בסיום הברייתא תעלה את הקושיה, ושורה אחר כך תגיד הכי כמר. אז בינתיים נקרא משהו עם חסר הבנה. רבי יוסי אומר, שטר זה יהיה מונח במקומו ויכתבו שובר. ומפני שני דברים אמרו כותבים שובר, אחת כדי שיחוף לפורעו, ואחת כדי שיגבה מזמן ראשון. אנחנו רוצים רק לעמוד על הנקודה של זמן ראשון. שואלת רמה, בהר רב יהודה נמי מזמן ראשון כאמר. אנחנו לא הסברנו את רבי יוסי, אנחנו פשוט ממתינים לגמרא להרחיב דיבור. אבל בקריאה שטחית רבי יהודה דאג לכך שהמלווה יקבל שטר מזמן ראשון, ורבי יוסי נראה אותו אומר פחות או יותר אותו דבר, שאנחנו דואגים לכך שיהיה כוח גבייה מזמן ראשון. הגמרא מסבירה, הכי כאמר לי רבי יוסי לרבי יהודה, היא מזמן ראשון כאמרת, אם אתה אמרת שהשטר החדש יהיה עם תאריך של זמן ראשון, אז פליגנה עליך בחדה. אז יש לנו מחלוקת בנקודה אחת. הנקודה היא אם כותבים שובר כדי לחוף לפורו. אנחנו הסברנו את המושג הזה מקודם, אבל נחזור על זה עכשיו. לפי רבי יהודה לא ראינו שום אזכור של שובר, פשוט יש מכינים שטר חדש על חצי הסכום. לפי רבי יוסי לא, שומרים על שטר הישן עם 100% סכום, לווה שילם 50% מהסכום, הלווה מקבל שובר. מה קורה לגבי הלווה הזה? הוא בלחץ, הוא חייב לשמור על השובר עד שהוא ישלם את היתרה. ואני רק מעלה כהשערה, כשהוא ישלם את היתרה, אז הוא יתפטר מאיום של גבייה חוזרת מצד המלווה, כי אז נקרא את השטר המקורי על כל הסכום. אבל עד אז, עד שהוא ישלם את היתרה, הוא יצטרך לשמוע על השובר, וזה פשוט כאב ראש לשמוע על השובר שלא יאכלו אותו עכברים, ואם יאבד את השובר אז הוא יהיה באיום תשלום חוזרת. תשלום חוזר, זה מה שכלול בביטוי כדי שיחוף לפועל, לזרז את הלווה לשלם את היתרה. לכן רבי יוסי אומר נעשה את הדרך של כתיבת שובר. נמשיך בגמרא, אם מזמן שני כאמרת, אם אתה רבי יהודה אומר שמקרים את השטר הישן מכינים שטר חדש, ולא כמו שכתוב אצלנו בברייתא, אנחנו מדברים על הדו שיח בין רבי יוסי ורבי יהודה בהתאבות הדברים. אז רבי יוסי אומר רבי יהודה, ואם אתה מתכוון שיכינו את השטר החדש אבל מזמן השני, אז פליגנה עליך בתרתי. אז יש לי מחלוקת איתך בשתי נקודות, אחד אם כותבים שובר או לא, ושתיים אם נאפשר למלווה לגבות מזמן הראשון או לא. עד כאן שיעורנו להיום.